ברשות הרב גאון, הרב לא השקיטה, שמחים שהרב הגיע במיוחד אלינו, מברכים אותו, נזכה להגדיל את האומן האדירה, חוצה מטף חוצה, נזכה, בסדר השם שאתה הגיע הרבה פעמים לישיבה, הרב יודע, פה זה בת ים, רחוב אחד מהם המוצאים, יש פה כל שבוע מזלם שכל שבוע יש הרב עבורי הפוך, השם הגיעים אומנים מכל הארץ, שמחים שהרב הגיע, תודה רבה לרב.
תודה, תודה על ההזדמנות, ככה. אני רוצה לדבר על נקודה מסוימת שנוגעת כל השנה, כל החיים, וגם בשבועות האלה של שובבים בפרט. שובו בנים שובבים ארפם לשובותיכם. הקדוש ברוך הוא רופא אותנו, הקדוש ברוך הוא גואל אותנו, הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו אליו. אבל איך אנחנו יוצרים קשר איתו? איך אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא? תפילה. תפילה מלשון נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי, גם יכולתי. כך אומרת לאה אמנו, שהיא קוראת לבן שלה נפתלי. זאת אומרת, מתחבקים ביחד, מתפתלים ביחד, מתחברים ביחד, כמו פתיל צמיד, כמו שזה נקרא, שזה מתפתל סביבו. הקשר, החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא, זה בתפילה. תפילה זה מלשון החיבור הזה. יש הרבה מאוד הלכות מתפילה, אנחנו עומדים מסיפור שנמצא בנביא. בשמואל, תחילת שמואל, שמואל א', פרק א', זה ההפטרה של ראש השנה, ושם כתוב הסיפור הבא. ויהי איש אחד ויהי, איך כתוב שם? ויהי איש אחד מרמתיים צופי מהר אפרים, ושמו אלקנה בן תוכו בן צוף אפרתי. היה יהודי צדיק. יהודי צדיק שקראו לו אלקנה. אלקנה הזה, בהתחלה, זה מעניין הייחוס שלו, כי הוא בן תוכו, בן צוף, אפרתי, מאיזה משפחה הוא הגיע? מהמשפחה של קורח. עכשיו, היה לו משהו מאוד דומה גם לקורח. למה? כי קורח היה אדם אחד שהצניח להרוס את כל עם ישראל. וזה משהו מאוד מעניין, כי אתה רואה שכתוב בגמרא שבזמן הנביאים היה, זה מדרש, שהיה שלוש נביאים התנבאו בפרק אחד בירושלים. היה את צפניה, שהיה מדבר בבתי מדרשות, היה את ירמיהו הנביא שהיה מדבר ברחובות ובשווקים, והיה את חולדה הנביאה שהייתה מדברת לנשים. זאת אומרת שעושים ערב חיזוק, אז יש כמה סוגי מרצים. יש מרצה שמתאים לרחובות ולשווקים, יש מרצה או רב שמתאים לבתי כנסיות, ויש אחד שמתאים לנשים. כל אחד, תודה רבה. יש כל אחד עם הסגנון שלו. עכשיו כשמגיע קורח בלילה אחד, מה הוא עושה? אוסף את כולם, מראשי סנהדראות ועד הדתן והאווירם. כולם ביחד מתקבצים סביבו, והוא דורש לכולם, ובלילה אחד סוחב את כולם אחריו. כי כשצד הקדושה תמיד הולך קשה, ואתה צריך להקים, ויש מאמצים. כשזה מגיע לצד של ההפך, של הליצנות, פתאום שם כולם מתחברים ביחד. שווה ומשווה, קטון וגדול. כולם שווים, כולם ביחד. טוב, היה לו כוח. אדם אחד שמשנה את עם ישראל. אלקנה היה לו את אותו כוח בצד ההפוך. מה קרה? באותו זמן זה היה משהו מאוד כואב, כי בית המקדש היה, יש הרי מצווה של עלייה לרגל, ובית המקדש באותו זמן היה שם את הבנים של אלי הכהן, הם היו הכהנים, אלי הכהן היה הכהן הגדול, והם לא התנהגו בצורה יפה. אז ככה, דבר ראשון, לעלייה לרגל זה תמיד דבר קשה, כי ברור, התורה הקדושה מבטיחה, ולא יחמוד, איש את ארצך, בעלותך, לראות את פני השם אלוקיך שלוש פעמים בשנה. אבל כולנו יודעים שבין ההבטחה של התורה להרגיש את זה בלב, יש את כל החובת הלבבות ומסילת ישרים ושערי תשובה ואורחות צדיקים. כל הספרים האלה מנסים לבנות גשר מהידיעה שיש לנו בראש, שנרגיש את זה בלב, נכון? צריך בין המוח ללב יש שמיים וארץ לחבר ביניהם. לכן, תארו לעצמכם יהודי. לא, לא, באיזה מושב. ומגיע עכשיו בצפון, והוא רוצה לעלות לרגל. שבועיים לוקח לו הדרך. אם הדרך הזו לוקחת שבועיים, כנראה שגם הדרך הלוך לוקחת שבועיים, נכון? מחכים עם הגשמים עד זין בחשבן. אז הוא רוצה לצאת לדרך. הוא, יש לו חווה, יש לו סוסים, עיזים, כבשים, פרות, תרנגולים, ברוך השם, בלי עין הרע. ועכשיו, הוא עוזב הכל, מה יהיה? מה, יש גדר חשמלית, אזעקה, מה יעזור לו בדיוק? יבואו פה, אני יודע מה, מעבר לגבול, זה, יש פה מלא חברים, ויש גם יהודים שיודעים לעשות עבודה, אם צריך. מה, על מי הוא יסמוך? הוא משאיר הכל. הוא משאיר הכל, סומך על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הבטיח, התורה הקדושה כתבה, לא יחמוד איתו, אף אחד אפילו לא יחמוד, אף אחד אפילו לא יוצא. והיהודי היקר הזה יוצא לדרך, מתחיל לעלות לרגל. עולה לרגל ירושלים, למצווה הגדולה של לראות את פני השם אלוקיך. יש גמרא בתחילת חגיגה. הגמרא אומרת שכשהעם ישראל היו עולים לרגל, איך זה נקרא? מייפו פעמייך בנעלים בת נדיב. כמה יפים הצעדים, הפעמים של עם ישראל כשהם עולים לרגל, בת נדיב, ביתו של אברהם, אבינו שהוא נקרא נדיב, כי הוא התנדב מעצמו לעשות את רצון השם. שואל רב שלמה זלמן אוירבך, זכרונו לברכה, אומר, מה יפו פעמייך בנעלים? מותר להיכנס לבית המקדש עם נעליים? לא, לא ייכנס אדם במקדש, משנה בסוף ברכות, לא במקלו, לא בפונדתו, בנעלו שעל רגליו, אסור להיכנס עם נעליים. אז עלייה לרגל הייתה בלי נעליים. אז למה זה מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב? אומר הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, אומר, בוא נחזור לאותו אחד שעולה לרגל. בסדר, הוא יוצא מהבית, הולך, מגיע בלילה, מנסה ללכת לישון, ומתהפך מצד לצד. אם הוא היה מתהפך רק לצד אחד, הוא היה כבר חוזר הביתה. הבעיה שאתה אומר, מתהפך חזרה. וכל הלילה הדמיונות שלו הולכים, וואי, בטח נכנסו עכשיו גנבים, והם גנבו את הכל, אבל לפחות שיסגרו את הדלת, עכשיו יכנסו שואלים, איך תוציא אותם אחר כך? גנבתם הכל, יאללה, תשאירו, והוא כולו אוכל את עצמו מבפנים, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הם גונבים איזה... קם בבוקר, די, נמאס, אני הביתה, שלום, לא מתאים לי, זה לצדיקים שיעלו לרגל, אני לא יכול, אני לא מסוגל. אבל חבר שלו אמר לו, די, 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 יעקב, בוא, 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 תתחזק, הקדוש ברוך הוא הבטיח, תסמוך על הקדוש ברוך הוא, בוא, תתחזק. טוב, מתחזקים. ויש לו שבועיים של עלייה לרגל, שבועיים של עליות ומורדות. עולה ונופל, מתחזק ומתרסק, ככה, עובר עליו שבועיים, השם ישמור, איזה אופ ודאון, עולה ויורד, כל השבועיים האלה. הוא לא רוצה לזכור את השבועיים האלה לך, השם ישמוע איזה נפילות היה בשבועיים האלה. התחזק וזה, אבל בסוף הוא מגיע לירושלים עיר הקודש. וכשהוא עולה לירושלים הוא מתחיל לעלות, הוא רואה פתאום את הר הבית, רואה את בית המקדש. וכל בעלי אומנויות עומדים בפניהם, שירה וזמרה. והוא מתקרב ומוריד את הנעליים, ויחד עם הנעליים הוא מוריד את כל העולם הזה. שוכח מהכל ונכנס ויראה את פני השם אלוקיך. המקום יאמר בהר השם יראה, כדרך שבא לראות כך בא לראות. אני רואה את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רואה אותי. שואבים רוח הקודש, שואבים קדושה. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, כל מי שהיה עולה היה לו יראת שמיים. למען תלמד ליראה, תוספות בבא בתרא. איזה אורות, איזה קדושה, ונדחפים שם, ושירת הלוויים. ותוך כדי שהוא ככה נדחף בין כולם, עומדים צפופים, משתחווים רווחים, כבשים, עיזים, פרות, תרנגולים, לא קיים בכלל. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו לכל חי, גם ציפור מצא בית, שום דבר הוא לא זוכר, לא רואה, לא שומע, נושם קדושה, זה משהו מדהים. תיגש ליהודי היקר הזה ותגיד לו, אח שלי, אתה יודע, כל אחד, יום אחד, עובר לעולם הבא. לעולם הבא יש, עוברים ממדינה למדינה, צריך פספורט. בפספורט יש תמונה, איזה תמונה נשים בפספורט שלך לעולם הבא? אני אומר, שם, שם, כשאני נדחף ליד המזבח והכהנים פה, שם תצלם אותי. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, 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 מה יפו פעמייך בנעלים. אתה הכי יפה בדרך הארוכה הזאת שעשית עם הנעליים, לא כשהורדת את הנעליים. כשהורדת את הנעליים, יהיה את הקדוש, זה בסדר. אבל דעת שבועיים האלה שאותם אתה רוצה למחוק מהלוח, אתה יודע, לא לזכור אותם בכלל, זה השבועיים הכי יפות שלך. מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. השבועיים עם הנעליים, שהירידות וההתחזקויות, ועוד פעם התחזקת. הוא אומר, מה, זה כל ההתחזק, אני עושה את זה 100 פעם ביום. כן, עוד פעם הוא מתחזק. בין לבין יש עוד משהו. אבל העיקר שהוא התחזק עוד פעם. משיח, איך משיח נקרא? הגמרא בסנהדרין דף צדיק ב', בר נפלה. שואל את הגמרא, אין מתאת בר נפלה, מתי יבוא הנופל? שם יפה יש לו, לא? הנופל. כי הוא נופל, וקם. ונופל, וקם. ונופל, וקם. ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. זה השם שלה, סוכת דוד הנופלת. נופל, מתרסק, וקם עוד פעם. והיום קוראים לנו הנופלים. לעתיד לבוא יקראו לנו הקמים. כי האמת היא, כל פעם שנפלנו קם. אז מה פתאום לקרוא לזה נופלים? קמים.
משיח?
משיח נקרא הנופל. משיח משבט יהודה, כל המהלך שלו, זה דוד המלך, זה מהלך של נפילות, אבל לא נשארים בנפילה. קמים עוד פעם. ליפול עוד פעם? אני יודע שאני ליפול עוד פעם. אז מה? אני צריך לקום. זה רצון השם. מה יפה? זה היופי, פעמייך בנהלים. אם אמרנו סיפור על פספורט לגן עדן, אז אתה יודע, נסיים סיפור באמצע חייבים לומר, נכון? היה, דווקא, היה יהודי בארצות הברית. נסתר, נסתלק לבית עולמו. עולה לבית דין של מעלה, והמלאכים רואים, הוא מגיע עם פספורט ישירות לגן עדן. שואלים אותו, מה עשית בחיים? מה, היית תמיד חכם גדול, היית רב גדול, ראש שיבה? לא, הייתי אדם פשוט, עבדתי לפרנסתי וזה. אולי היית עשיר והחזקת הרבה תורה, אז יש לך זכויות? הוא אומר, לא משהו מיוחד בכלל, לא, נתתי צדקה כמו כולם, מה שצריך, לא. אז תשמע, כזה כרטיס לא מקבלים בחינם. זה לא מקבלים בחינם. אתה בטח עשית משהו מאוד רציני, ולכן קיבלת כזה כרטיס. פספורט ישירות לגן עדן? אמר, לא יודע, אולי פעם אחת היה איזה מעשה, אמר, יום אחד הלכתי, אתה יודע, יש את המוטלים האלה, יש את ה... ואני עובר שם ורואה ככה שתי גויים גדולים, ככה כולם קעקועים, עם קוקו ארוך, תופסים איזה בחור ישיבה, ומטפלים בו, והיה נראה עוד רגע, עושים אותו רסק. זה באמת היה נראה מפחיד, הם עם אופנועים גדולים כאלה, ומש... החלטתי, לא תעמוד על דם רעך. באתי, עצרתי את הרכב בחריקה, קפצתי החוצה, תפסתי את הקוקו של הגוי הזה ומשכתי עם כל הכוח. ואז כמובן הוא הסתובב אליי וראיתי את הבחור ישיבה ככה, אני רואה את המזווית העין, בורח. הוא אומר, וואו, זה סיפור, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל על המלא. בטח לכן קיבלת את הכרטיס הזה ככה ישר לגן עדן. שואלים אותה, אבל מתי היה הסיפור הזה? אמר לי, לפני חצי דקה. היה טוב, זה דרך סחות. אבל היה סיפור מדהים, סיפור מדהים ממש. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הרב שלמה לוינשטיין, שיהיה בריא, מספר שהוא גדל בפתח תקווה. ברחוב, נראה לי, מואלי כבר זה היה. ושם ברחוב ההוא היה רב שגר איתם שם באותו רחוב, קראו לו הרב בייפוס. הרב בייפוס, הרב אהרון בייפוס. הוא אמר, הוא הרב אהרון ואשתו הרבנית תרצה, הם היו אנשים נחמדים בצורה לא רגילה, באמת. אומר, הוא היה רב, ירא שמיים גדול מאוד, תמיד חכם גדול. הוא היה רב ככה מגרמניה, מהרבנים האלה שלוקחים את התפקיד שלהם מאוד 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 ברצינות. הוא היה מסור לקהילה שלו, לא היה לו ילדים. לרב הזה, לרב אהרון בייפוס. לא, יש אולי ספר של הרב בייפוס שאתם מכירים, זה אחיין שלו, זה לקח טוב, יש על פרשות השבוע, וזה, זה אחיין שלו, זה הרב בייפוס מרחסים, אחיין של הרב אהרון בייפוס. הוא עצמו לא היה לו ילדים, אבל היה מסור לקהילה שלו בלב הנפש, ממש משהו מדהים. הרב לוינשטיין רוצה להדגים כמה זה היה, הוא אומר, כשהייתי בתור ילד מנסה לדמיין לעצמי איך נראה גן עדן, הייתי אומר, וואי, בטח כמו אצל הרב בייפוס בבית. זה היה באמת אדם מתוק מדבש שהיה מסור מאוד לקהילה שלו. טוב, הוא מספר, הוא עם השנים אשתו נפטרה, ואחר כך היה מצב שהשם ישמור ויציל, הוא קיבל את המחלה הזאת של הזקנים, כן, ששוכח דברים ולא, זה נבח. והיה במעייני הישועה, והאחיינים שלו סעדו אותו, עזרו לו, טיפלו בו, מה שהיה צריך. יום אחד הוא כבר כמעט ולא דיבר באותה תקופה, אבל הוא פתאום פונה לאחיין שלו ואומר לו, תגיד לי, איפה הכרטיסים להופעה של הרקדניות מהפיליפינים? מה? איך זה הגיע? מה קרה עכשיו? שום דבר. והוא כזה משתתק, וזהו, כאילו לא דיבר עוד. אתה יודע, יש לפעמים, אתה יודע, אתה רואה אצל אנשים זקנים, יוצא להם מה שהיה כל החיים בפנים. אז אתה מגיע לסבתא, שואל אותה, בן של מי אתה? ומה קרה? וכמה ילדים יש לך? נכון? למה זה מעסיק אותה? כי זה כל החיים שלה, הנכדים והילדים. אתה מגיע לסבא, שבת היום, לא שבת, כבר הנחתי תפילין, לא הנחתי תפילין. למה? כי זה כל הראש שלו בקדושה. לעומת זאת השם ישמור, אדם שכל החיים שלו ראה בסתר דברים לא טובים, מגיע השנים האלה ופתאום הכל פורץ החוצה. השם ישמור ויציל, זה ביזיונות, וואי וואי וואי. היה אצלנו במושב, אני יושב קצת במושב אצלנו בקדרון. זה נקרא ליד גדרה, ליד רחובות. קיצור, כשהאצלנו במושב היה אחד כזה, שכל החיים שלו היה מנובל גדול, ואף פעם לא ראו את זה בחוץ. מי שחברים קרובים שלו ידעו, אבל אחרים לו פתאום הוא נהיה כזה מבולבל, ומה שיצא שם, כל הפיליפינים היו בורחים. מהמבולפה שלו, השם ישמור מה שהיה לעכשיו. אבל תשמע, זה ביזיון, זה היה ביזיון למשפחה שלו, ביזיון לילדים, זה... כן, איך אומרת הגמרא, כל עובר עבירה בסתר, מכריזים עליו בגלוי. משמיים נפרעים ממנו, דואגים שזה כל יהיה גלוי, השם ישמור ויציל. טוב, אבל הרב הזה בהחלט מתאים, זה לא מתאים, זה לא זה. הוא באמת היה ירא שמיים, היה צדיק, היה באמת צדיק. מה פתאום עכשיו בא לו רקדניות מהפיליפינים? ואתה יודע מה הכי מדהים? לא עובר כמה שעות והוא מסתלק בבית עולמו. המילים האחרונות שלו בעולם היו איפה הכרטיסים להופעה של הרקדניות. האחיינים שלו היו ממש ממש שבורים מזה. לא ידעו איך לאכול את זה, לא ידעו מה לעשות עם זה. עכשיו, לא יושבים שבעה ממש במצב כזה, אבל יושבים אצלו בבית ולומדים משניות ובאים מנחמים, אתה יודע, להעלות את זכרו וזה. והם יושבים אצלו בבית והגיע אחד הרבנים של פתח תקווה. אז הם שואלים אותו, כאילו, היה לא נעים להם, הם אומרים, תשמע, המילים האחרונות שלו, איך אתה מסביר את זה? הוא אומר, מה, אתם לא מבינים, לא מכירים את הסיפור? בואו אני אספר לכם. מספר להם אחד הרבנים של פתח תקווה לאחיינים של הרב בייפוס, אומר להם, תשמעו, לפני, בשנות ה-80, בתשמ"ם, נמדע לד, היה ראש עיר בפתח תקווה, קראו לו דוב תבורי. והוא היה בשעתו, פתח תקווה הרי במקור, הייתה עיר דתית. היא הוקמה על ידי יהודים חרדים מירושלים, וגם אחר כך הייתה עיר דתית. גם יש שם הרבה דתיים, אבל אז עלה ראש עיר והוא החליט לחלן את העיר. פה יהיה קולנוע, פתוח בשעת הקולנוע היכל, מי שזוכר, והוא הגיע לפתוח את הקולנוע בדווקא בשבת. וניהל שם מלחמה גדולה מאוד על התדמית של העיר, ו... הצליח בהרבה מושגים להוציא את פתח תקווה שלא תהיה עיר דתית מדי. טוב. באותה תקופה, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה, זה שהוא פשוט הלך והביא הופעה של רקדניות בשבת. שתהיה הופעה בשבת. מה, הרב בייפוס היה מאוד אכפת לו מהדבר הזה? מה זה? רקדניות מהפיליפינים יבואו פה בשבת? זה חילול שבת, זה הורס את העיר, זה... הלך לעירייה, התחנן, בכה, דפק על השולחן, צעק, שום דבר לא עזר לו. אתם יודעים מה הוא עשה? הלך, לקח הלוואה, וקנה את כל הכרטיסים של ההופעה. זה עלה לו מחיר של לקנות דירה באותו זמן. זה היה מחיר מטורף. הוא הלך לקח הלוואה ופשוט עשה את זה. עכשיו, מה קורה? ההופעה התבטלה באמת. אבל מה? יום ראשון, אחרי שעוברת השבת, עכשיו הוא צריך לשלם את ההלוואה הזאת, הוא בא ופונה לאנשים, אתה יודע, לרבנים, לעסקנים, לגבאים, לזה. מישהו יכול לעזור לי? וכולם אומרים לו, איזה שטות עשית. לא ככה מונעים הופעות. מה אתה עושה עם שבוע הבא הם הולכים לעשות עוד הפעה? עוד פעם תקנה הכל. ולמה לתת להם כסף בכלל? איזה שטות, רק הרסת. והוא באמת בתמימות לשם שמיים הלך, עשה מסירות נפש אמיתית, וכולם עכשיו צועקים עליו, כולם טוענים שהוא רק קלקל. נסע לבני ברק, לרחוב רשבם. היום אנחנו עושים לרשבם 23, היום נסע לרשבם 10. הסטייפלר הקדוש, אבא של רב חיים קניאסקי, שהיה גר שם, והוא נכנס לבית של הסטייפלר, אין דלת. אתם יודעים למה אין דלת? הוא תמיד היה יושב ליד הכיסא ולומד ונרדם על הכיסא ואוכל על הכיסא, יוצא לתפילות וחוזר יושב על הכיסא עם הסטנדר ככה. ועכשיו הוא שם לב ששמו לו פתקי פתק כזה על הדלת, זמני קבלת קהל. אז הוא ניגש לדלת ואומר, זה דלת רעה, היא מפריעה ליהודים להיכנס. תפס, עקר אותה, זרק הצידה. הוא היה בן אדם מאוד חזק, פיזית. תפס את הדלת, עקר אותה, העיף הצידה. זה דלת רעה, שלח תתיר. דלת רעה, היא מפריעה ליהודים להיכנס. ומאז הוא נשאר, הוא היה יושב ככה מול הדלת והיה פתוח 24 שעות מיומה. יכולת לבוא, ראית אותו ישן, אז חיכית. ראית אותו ער, לומד, ניגשת.
זה הבית
הרב? מה זה?
זה הבית
שלו? זה מרחק של כמה בתים, הבית של רוחן קרייבסקי. היום החזירו שם את הדלת, כן. אבל ככה היה בזמנו. לא, גם כשהוא היה חולה זה כבר לא היה אותו דבר. אבל בשנים הטובות שלו, כל יהודי היה צריך חיזוק, היה צריך משהו. ביי, נכנסים. הוא לא שומע טוב, הם מביאים לו פתק. כותבים את הבקשה, והוא היה מדבר, מחזק.
אבא?
זה כן, אבא של רב חיים. הסטייפלר הקדוש.
הסטייפלר,
הבן גם נשמע. כן, אז הייתי אצלו, ברוך השם, אתמול בצהריים. דיברתי איתו פה ושם, זה, הוא אמר לי, תלמד תשובות מהרי בן לב. זה לא, יופי, עכשיו יש לי פרויקט, זה סופר קשה. הייתי מטלה, ברוך השם. איצור, עד אחד הוא אומר לו שם, תסיים ש"ס, תבוא לפה, אני אתן לך ברכה. תסיים שס. הוא נתן לו ברכה אחת, ואז ברכה שנייה אתה רוצה, תסיים שס. אבל ברוך השם, ושם ישמור אותו, שיהיה בריא ושלם. טוב, בכל אופן, אז הוא הגיע לסטייפלר, והוא מספר לו, תשמע מה קרה. זה מה שאני עשיתי. הלכתי, עשיתי כזאת מסירות נפש. כל כך הרבה כסף הוצאתי בשביל ההופעה הזאת של הרגדניות שלא תתקיים. עכשיו כולם אומרים שרק קלקלתי. אומר לו הסטייפלר, תדע לך, הכרטיסים האלה של ההופעה, הם יהיו הפספורט שלך להיכנס לגן עדן. מה היה המילים האחרונות שלו? איפה הכרטיסים להופעה של הרגדניות מהפיליפינים? זה מדהים, מדהים הסיפור הזה. טוב, זה, מדברים על פספורט לגן עדן, אז נזכרתי בזה, אבל זה סיפור שגם מלמד אותנו ללמד זכות. אתה אף פעם לא יודע, אתה אף פעם לא מבין. כן, אתה שומע משפט מוזר, חכה בסבלנות, אולי עוד יתגלה לך משהו. ברוך השם, ברוך השם. טוב, תשמעו, נחזור לעניין שלנו. עלייה לרגל תמיד הייתה דבר קשה, תמיד הייתה דבר מסובך. לא קל, לא קל, לעזוב את הבית, מסירות נפש. מה יפו פעמייך בנעלים, זה דרך עם נעליים, דרך לא פשוטה. ובאותו זמן היה עוד יותר קשה. למה? כי באותו זמן היה את חופני ופנחס, שני הבנים של אליה כהן, והם היו חוטפים מהבשר, וכל ההתנהגות שלהם הייתה התנהגות שלא כיבדה את בית המקדש. עכשיו, מה קורה כשאתה מרגיש לא נעים? אתה מאמין בבית המקדש, אבל לא נעים לבוא לשם. מה, לראות שחיתות, לראות התנהגות לא מכובדת? הם לא היו רשעים. אבל אם היה יולדת שמביאה כן, אז מה, אין שם בשר ביונים האלה שהיא מביאה. אז היו דוחים אותה, תבואי מחר. אם היה מישהו מביא עגל טוב, אז יש להם אורך הצהריים. אז אני מטפלים בקורבן שלו יותר מהר. היה שם, קיצור, לא יפה, לא מכובד. ועם ישראל מפסיקים לבוא. ונוצר חילול השם נורא והיום. מגיע פסח, ובמקום שיהיה כל רינה ותודה המון חוגג, במקום שיהיה פקה איגרה, כמו שהגמרא קוראת לזה, שהגגות היו נבקעים מרוב שירה. ריק, שומן. שומן, אף אחד לא רוצה לבוא. חילול השם נורא להיום. התעורר וקם איש אחד אל קנה, איש אחד אל קנה, הסתובב בלי שום דבר, בעצמו. כל פעם היה עולה לרגל, הוא עלה לרגל גם שלוש רגלים בשנה, והיה מוסיף מעצמו עוד פעם, וכל פעם עובר דרך עיר אחרת, וכל פעם דרך מקום אחר, וכולם באים אל קנה, הוא היה צדיק, הוא היה גדול הדור, הוא היה נביא. הוא אומר, אל קנה, בוא תיכנס אלינו הביתה. הוא אומר, לא, אני עולה עכשיו לרגל, אני רוצה לישון ברחוב, שכולם יראו. פורס אוהל ויושב בכיכר העיר, וכל העיר מדברת, ולאט לאט אומר, בואו ונעלה שילו אל בית השם אלוקינו, כן? אז לעלות לבית המקדש היה בשילו, ולאט לאט הוא גרם שכל עם ישראל יתחילו לעלות לרגל. קורח, אדם אחד, קלקל את כל עם ישראל, הרס אותם. אלקנה, צאצא שלו, הלך עם אותו כוח, אותו כוח של ללכת יחיד נגד כולם, ותיקן את עם ישראל. כל כוח, בדיוק, ולכן יוצא ממנו הצדיק שמואל, ששמואל הוא צדיק התמר, יברח סופי תיבות, קורח. הוא מתקן את קורח, כי הוא לוקח את התכונה הזאת שקורח ישתמש בה לרעה, והוא משתמש באותה תכונה לטובה. זה תשובת המשקל.
שמואל הנביא,
כן. עכשיו, מה קורה? אבל איך ששמואל הנביא נולד זה עוד סיפור, וזה אנחנו צריכים ללמוד אותו. כי מה קורה פה? שמואל עולה, והצדיק הזה, שעושה כל כך הרבה משל הקדוש ברוך הוא, יש לו אישה אחת, איך קראו לה? חנה. בהתחלה לא היה לו שתי נשים, בהתחלה היה לו אישה אחת חנה, אבל אין לה ילדים. עוברת עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, ואחרי 10 שנים בלי ילדים, אז יש את הסגולה הוותיקה. הסגולה שעשה אברהם אבינו, שהוא התחתן עם עוד אישה, שרה מביאה הביתה עוד אישה, ואז ככה אולי ייבנה גם אנוכי ממנה. רחל ולאה גם כן, מביאות הביתה את בילה וזלפה, בתור סגולה שיהיה להם עוד ילד. חנה עושה אותו דבר. נכון, אבל לא, אני אומר על קנה. חנה הייתה אשתו של אלקנה, היא בהמשך הייתה אמא של שמואל הנביא, אבל בהתחלה לא היה ילדים, ואז לא, אין ילדים, 10 שנים מהחתונה, אז היא הולכת ומביאה אישה שנייה, פנינה, קוראים לה פנינה, שהיא תהיה שם האחת חנה ושם השנית פנינה, אבל הסגולה לא עזרה, והיא לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים, לא עוזר, זה לא עוזר. והם כל שנה ועלה אישה ומאירו מימים ימימה להשתחוות ולסבוח להשם צבקות בשילו. הם כל שנה עולים ומשתחווים ומתפללים ומבקשים ומביאים קורבנות, שום דבר לא עוזר. ואתם יודעים מה קורה עוד יותר מזה? פנינה מגיעה שמה, חוזרת כל שנה לולדת הילד, ובחנה אין ילדים, זה כאילו משהו פה מוזר. וכשהם מגיעים לשמה, אז והיא הייתה בוכה ומתפללת, והוא כולם בוכים ומתפללים והכל, ואז באים לאכול את הקורבנות, ואלקנה מחלק ונותן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות, הוא נותן לכל אחד מהמנה. ולחנה ייתן מנחת. בלבד הוא נותן לה, אבל אפיים. מה זה אפיים? פנים נפולות, כך מסביר אבא של הרד"ק. פנים עצובות. כי זה עצוב ללקנה, ועצוב לחנה, וחנה עצובה, כולם עצובים. ואז מגיעה פנינה ומסובבת את הסכין. וכי עשת הצרת גם כעס. הצרה שלה מגיעה ומוסיפה. וחזל הקדושים אומרים, מה הייתה אומרת לה? איזה בגד קנית לבן שלך לחג? שכחתי שאין לך ילדים. וואי, התינוק הפריע לי כל הלילה, לא יכולתי לישון. ככה מסובבת, מסובבת. הגמרא אומרת דבר נורא, הגמרא אומרת בבת רדף את זין, פנינה, שטן ופנינה, לשם שמיים נתכוונו. נו, איך יודעים שזה על השם שמיים? כי כזאת רשעות יכול להיות רק לשם שמיים. נכון? כשבן אדם עושה משהו והוא יודע שהוא לא בסדר, אז מגיע חודש אלול, המחלוקת מתחילה להירגע, כשמגיע ערב ראש שנה בכלל חברים, ראש שנה הכל בסדר, ויום כיפור, שום דבר, אין מחלוקת בכלל, תחכה, תחכה, אחרי יום כיפור יש לי מה להגיד לך. אבל כעת הם הכל בסדר. אבל אם זה לשם שמיים, יום כיפור לפני נעילה הוא בא תולש בתתלית. מה זה? שיהיה עוד מצווה לפני החיתום. נכון? אם זה מחלוקת לשם שמיים זה הכי גרוע. שם מגיעה הרשעות הכי גדולה, כי אדם מתגבר על עצמו להציל. זה לשם שמיים. השם ישמור ויציל. ושטן ופנינה, צינת, פנינה, לא הציקה לחנה כל השנה. כשנמצאים בבית המקדש שם היא באה, נציקה לה, נציקה לה. למה? הפסוק אומר, בעבור הרעימה, בשביל שתתפלל, היא עוזרת לה להתפלל. עכשיו, פנינה צדיקה, זה לא כזה, פנינה הייתה אישה גדולה, אבל זה פנינה, זה יופי חבוי. למה? בגלל שבין אדם לחברו לא בודקים לפי הכוונות שלך, בודקים לפי איך שהוא מרגיש. והיא התכוונה לשם שמיים, אבל אתה דורך על מישהו, תיזהר. אתה לשם שמיים, אשריך, אבל בין אדם למקום בודקים באמת לפי לשם שמיים. בין אדם לחברו זה איך התחושה של פלוני, איך הוא מרגיש עם זה. זה מה שקובע. והיא נמצאת שמה, ומציקה לה, וחנה לא רוצה לאכול. והתבכה, ולא תוכל, היא יושבת ובוכה. ויאמר ליל, וזה חוזר על עצמו, וכן יעשה שנה ושנה. הסיפור הזה חוזר על עצמו כל שנה. באים לבית המקדש, ובינתיים לפנינה נולד עוד ילד, זה מראה שהיא צודקת, נכון? שעוד ברוך השם עובדת בדרך נכונה, שתמשיך להציק. וחנה בלי ילדים. ועוד פעם, עכשיו היא מציקה לה, והיא בוכה, והיא מציקה לה, והיא בוכה עוד פעם. וכן, זה כבר המנהג, כן? מה, המנהג מבטל עליך, כן? כמו שאחד חייב כסף, אני אומר לו, נו, מה היא לשלם? אומר, תשמע, מצווה להחזיר חוב. המנהג שלי שאני לא משלם חובות, זה מנהג מבטל דין. לא? אז כן, זה המנהג הקבוע, כל שנה, וכן יעשה, שנה ושנה, מדי עלותה בבית השם, כן דחיסנה, ותבכה ולא תוכל. פעם אחת מגיע אלקנה עם רעיון, ויאמר לה אלקנה אישה, חנה למה תבכי, ולמה לא תאכלי, ולמה ירה לבבך. מה אתה עצובה חנה? אתה יודע בדיוק למה, 19 שנים בלי ילדים, 19 שנים בלי ילדים, 19 מדורי גיהנום. אומר לה אלקנה, בואי אני אגיד לך משהו. אדם מקווה למשהו, לכן הוא משבר. תוחלת ממושכה, מחלה לב. כך אומר שלמה המלך. אתה רוצה, 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 וזה לא קורה. רוצה, 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 ולא קורה. זה שובר את הבן אדם. כן? אני לא, ברוך השם, לא נשבר לי הלב שאני לא זוכה בלוטו, כי אני גם לא קונה כרטיס. אז אין לי מה להישבר שאני לא זוכה. אבל תארו לעצמכם, אדם שקונה. והשבוע הוא בטוח שהוא זוכה, כי הוא אמר פרשת המן של רבי מנדל מרימינוב, ושבוע אחר כך הוא עשה סעודה לכבוד רב שי אלה כסטירר, ושבוע אחר כך הוא הדליק נר לבבא סאלי, כל שבוע יש לו איזה... השבוע הוא בטח זוכה, בטח, בטח, הוא עשה... הוא לא זוכה, זה באמת שובר אותו. תאכלת ממושכה, מחלה לב. אומר אלקנה לחנה, את יודעת מה הבעיה שלך? שאת עדיין חולמת שיהיה לך ילדים. ולכן כל חודש את נשברת מחדש. זה לא 19 שנה. זה 238 חודשים. זה 238 התרסקויות לתהום. עוד פעם, אולי, אולי, איומתי אומרת כל שנה, אולי השנה הזאת. אולי עכשיו תבוא אישה, אולי, אולי. לא. ועוד פעם, די, את לא יכולה כבר לעמוד בזה. בואי, תתייאשי. תרימי ידיים. תגידי, די. חנה עם ילדים, זה המציאות, קבלי את זה. ואז אם יבוא משהו, יבוא. אז זהו. כאילו, במקום להישבר כל הזמן, עדיף להתייאש מראש. מדהים, אה? והוא בא ואומר לה רק מה? מצוות פרור ודור? נשים לא מחויבות, וחיפשו על איש את דרכו לכבוש חייו, נשים לא מחויבות. רק מה? הגמרא אומרת שאישה יכולה להגיד לבעלה, אני רוצה ילדים, למרות שאני לא חייבת, כי אני רוצה שיהיה לי מרה לקבורה וחוטרה לידה. מעדר בשביל לקבור אותי ומכה להסתמך עליו. כאילו, הילדים שלי יעזרו לי שאני אזקנה, הם יטפלו בי. אז לכן אני רוצה ילדים. אומר לה, מה הבעיה? את רוצה מרה לקבורה וחוטרה לידה? את רוצה מישהו שיעזור לך? הלו אנוכי טוב לך מעשרה בנים, אני אסתדר לך הכל, פיליפינים, תאילנים, מה שצריך. אין לך, לא תצטרכי ילדים, הכל יהיה בסדר. תתייאשי חנה, תרים ידיים. מי אומר לה את זה? לא רופא. גדול הדור. בעלה שעובר איתה את הגיהנום הזה כבר 19 שנה. הבעל הצדיק, זה שכל כך מאמין, הנביא, זה שהלך נגד כל עם ישראל, נגד כל הסיכויים, והחזיר את כולם לקדוש ברוך הוא. בעל החזון, בעל החלום, האיש עם התקווה. האיש עם החזון. הוא אמר לה, די, חנה, נו, אני לא מתקשיב כל כך הרבה. לא הייתה, תעשי, תשחררי, נגמר, לא יקרה. תקבלי את זה.
למה?
כי הוא בטוח שזה אמת. הוא בטוח שזה אמת. מה, די, כמה לתת לו לשלוט באשליות? עצוב, אבל זה המצב. חנה שומעת את זה, זה התרסקות, זה הלמטה שלה, למטה שלה, למטה, כן, זה ה... אין מה, מה עושים במצב כזה? ואתה קם חנה אחרי אוכלה ושילה ואחרי שתו מתיישבת ואוכלת מהבשר של הקודשים קמה ונעמדת להתפלל לראשונה בחייה כך מסביר המלבי עד עכשיו היא לא התפללה, אתה יודע למה היא לא התפללה? היא שמחה על אלי הכהן היא שמחה על בעלה הצדיק שהתפלל בשבילה פתאום היא מבינה, אני לא יכולה לסמוך על אף אחד הם לא מאמינים שיהיה לי ילדים אם אתה לא מאמין על משהו, אתה לא יכול להתפלל עליו אני חייבת להתפלל לבד. צריך להבין משהו מסוים שהיה אז בנושא תפילה ששונה מהיום. היום אנחנו על כל דבר יודעים, כל אחד יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה ברחמים. אבל מה? באותה תקופה מה שהיה מקובל זה אחרת. זה היה, אם אתה רוצה להתדבר עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, אתה חייב להיות מדויק. אתה מדבר לפני המלך. דבר לפני המלך חייב להיות מדויק. אין לספר סיפורים ולהגיד מה חמותך חשבה על זה. זה לא, לא קשור. אתה מדבר מדויק, בקשה מסודרת, ואז אתה יכול לדבר בשקט, בלחש, מדויק. אפשרות שנייה, זה לבקש מהמלאכים שיבקשו בשבילך. מלאכי רחמים, משרתי עליון, יש כל מיני לשונות של בקשות, מבקשים מהמלאכים, שהמלאכים או הצדיקים יבקשו, לא עוד פעם, לא מבקשים מהמלאכים עצמם, ולא מבקשים מהצדיקים עצמם. אפילו הצדיק הגדול שבכל הצדיקים, משה רבינו, מה המשרד מבקשים? יתפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. לא מבקשים משה רבינו ישועה. מבקשים שמשה רבינו יפעל ישועה אצל הקדוש ברוך הוא, נכון? זה הסדר. אבל לבקש מהמלאכים, ואז אם אתה מדבר למלאכים או לצדיקים, אתה יכול לספר ארוך. מה אתה אמרת ומה חשבת ואחר כך התחרטת, את כל הסיפור, אתה יכול לספר הכל. זה הולך, עובר, כשאתה מדבר למלאכים. אבל אם אתה מדבר למלאכים, זה לדבר בכל. זאת אומרת, אז היה שתי מהלכים בתפילה, או ישיר את הקדוש ברוך הוא, קצר, מדויק ובשקט, בלחש, או האפשרות שנייה, ארוך ומפורט למלאכים ולצדיקים, אבל בקול. בשקט קצר, בקול ארוך. זה שתי האפשרויות שהיה. חנה נעמדת להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אבל היא לא יכולה להתפלל קצר. אין לה את זה במילים קצרות. היא אישה, וכואב לה, והיא מפורקת לגמרי, ובאה לה לבכות עכשיו לקדוש ברוך הוא. אבל היא לא סומכת על צדיקים. זהו, נגמר, אין. אם אני לא אדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא יהיה לי ילדים. היא נעמדת ומתפללת לפני הקדוש ברוך הוא, והיא מרת נפש. עם כל המרירות, לא מתאים להתפלל במרירות. תפילה צריכה להיות בשמחה, שמחה של מצווה, נכון? מרה בברכות, הלכה משורם ארוך. היא מרת נפש, ותתפלל על השם, והיא נתפלת על הקדוש ברוך הוא בעצמו, ובאחות תבכה, והיא בוכה באמצע התפילה. היא שוברת את כל הכללים של תפילה שהיו מקובלים בזמנה. היא מתפללת ישר לקדוש ברוך הוא, ועל השם, אומרת הגמרא, היא תיחה דברים כפים, דיברה איתו קשה, דיברה איתו כדבר איש הראהו. ריבונו של עולם, בראת כל כך הרבה, אתה לא יכול לתת לי אחד. כל כך הרבה דברים בראת בעולם. כל כך הרבה כוכבים, כל כך הרבה מזלות. אני רוצה ילד, לא בשביל כמו שבעלי אומר שיהיה לי מישהו להישען עליו כשיהיה זקנה. אם יהיה לי ילד, הוא יהיה בשבילך. לא ישתמש בו בכלל. אם יהיה לי, שום דבר, מורה לא יעלה על ראשו, יהיה נזיר. הוא יגדל במקדש, אני לא יענה ממנו בכלל. אני לא רוצה ילד סתם, אני רוצה ככה רב שטיינמן זצ"ל מסביר. אני רוצה ילד שיהיה גילוי כבוד שמיים. אני רוצה ילד שכמו שקוברת הבריאות בעולם וכל אחת מגלה כבוד שמיים, גם ילד אני רוצה לגלות כבוד שמיים. היא מבררת את עצמה. היא באה באמת עם תפילה אמיתית לפני הקדוש ברוך הוא. מה קורה? באותו זמן אלי הכהן יושב שם, רואה את האישה עומדת ומתפללת, ומשהו מוזר לו. והיה כי הרבתה להתפלל לפני השם, מדברת ארוך. ואלי שומר את פיה, הוא מסתכל ורואה, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע. רגע, ארוך ובשקט, אין דבר כזה. היא יכולה להתפלל אחד מהשתיים, או קצר בשקט לקדוש ברוך הוא, או ארוך ובקול המלאכים. הבחורה הזאת עומדת פה ומתפללת ארוך ובשקט. מה זה? מסתכל על האורים וכתומים, והאותיות שזורחות לו זה חף, שין, רי, שי, שיקורה. שם ישמור, איך ידרדרנו, אה? בבית המקדש נשים שיקורות. נשים שיקורות מספיק גרוע. מת ישראל, שותה יין, ועוד בבית המקדש, לא מצא מקום אחר להשתכר. מה הפכנו פה ל... מה זה? בית המקדש! אלי צועק עליה. ויחשבי אלי לשיקורה. ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתכרים? אין דרכן של בנות ישראל להשתכר. בחורה יהודיה לא צריכה לשתות אלכוהול. מה זה אמור להיות? אסירי את ינך מהר. בית המקדש פקוח לכולם, גם לכאלה שמשתכרות. אבל תצאי החוצה, תתפקחי, ואז תוכלי לחזור לפה. איך היא מרגישה? פעם ראשונה, אחרי 19 שנות גיהנום, היא מעיזה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. פעם ראשונה. היא נעמדת ומתפללת, שופכת את הלב, בוכה לפני הקדוש ברוך הוא, עם כל המרירות נפש, עם כל הצער, עם כל הכאב. ומה היא מקבלת בראש? שיקורה! מה זה אמור להיות שבת ישראל של... שיקצה! לא? יאללה, עופי מפה, לקישתה, החוצה מבית המקדש! זה מה שהיא מקבלת, זה נורא, זה נורא. אבל זה סוד גדול, זה סוד גדול. את ליקוטי מהר"ן, תורה ו', יש את התורה של אנטן. אם בא למזוג, מי שרוצה יתרן, דברים פשוטים, אומרים לו, מזוג, כך. מי שרוצה הפרסמון, שמן הפרסמון, אומרים לו, אנטן, חכה, חכה. אור הכתר זה כתר לי זהר והחבקה. חכה בסבלנות. היה, שם היה, הכה, זה יהיה בעתיד. אם אתה רוצה דברים פשוטים, דברים פשוטים, מקבלים ככה, זה בכניסה לחנות נמצא. אתה רוצה מהיהלומים? רגע, יש ריטואל, חכה, פותחים את הכספת ועוד כספת, ואז אתה מקבל את היהלום המשובח. הדבר הזה נקרא גם באישביצה, קוראים לזה בחינת מנשה. זאת אומרת, מי חצות הלילה כבר מתחילה ישועה, ואז יש 6 שעות של חושך. 6 שעות עד עלות השחר, שזה כדרות עד הצפרה. זה החושך של הבוקר. לפני הבוקר מגיע החושך. סבלנות. התפללת, עשית הכל, אתה עכשיו תקבל פחטל בפנים, ואתה תחכה בסבלנות ותשתוק. ותצפה לישועת השם, ואז תבוא באמת הישועה האמיתית, הישועה הגדולה. היא מקבלת ילד כמו שמואל, שקול כנגד משה ואהרון. דברים כאלה לא קונים בזול, מה לעשות? אתה רוצה בזול, קונים דברים בזול, בחנויות של הכל בשקל. אתה רוצה משהו אחר, לא הכל בשקל? אז צריך סבלנות. תתפלל, תקרא את השמיים, ואז תחכה בסבלנות, שיקרה בדיוק ההפך. ואז היא אומרת, לא אדוני. היא פונה לאליה כהן ואומרת, לא אדוני. יין ושחר לא שתיתי, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי, אבל מה עשיתי? ואשפוך את נפשי לפני השם. שפכתי את נפשי בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. חידשתי מהלך חדש בתפילה. עד היום התפללתם כולכם בשתי צורות. או צדיקים, אתה יודע, מדברים הקדוש ברוך הוא קצר ומדויק בשקט, או לדבר למלאכים ולצדיקים, ארוך ובקול. אני חידשתי מהלך חדש בתפילה. קשת רוח, מרת נפש, מפורקת לגמרי, בוכה ישירות לקדוש ברוך הוא, ומספרת לו את הכל, כולל מה שגיסתי אמרה. ומה שצרתי אמרה, והיא שאלה אותי, אם אני למה, מה קניתי לבגד לחג, הכל סיפרתי לו. חידשתי מהלך חדש בתפילה. ואומר לה, ואז אליה כהן כה, מסתכל חזרה, מבין שהוא טעם, מסתכל על הרים, וכשהורים וטובים, והוא מבין שאמרו לו פה חף, שנראה שהיא כשרה. האישה המסכנה הזאת קיבלה הסכמה משמיים, אלי הכהן, אתה טעית, היא צודקת, תלכו אחריה, תתפללו כמוה. כל הלכות תפילה בגמרא בברכות, דף למד, דף למד אלף, למד בית, ממי נלמדים? מתפילת חנה. זאת התפילה שנקבעה לדורות. תדבר, דבר, תפתח את הפה ותדבר עם הקדוש ברוך הוא על הכל, עם כל הפרטים, אל תתבייש, אל תפחד. הוא רוצה לשמוע אותך, הוא אוהב אותך, הוא רוצה, הוא קרוב אליך. דבר, תפתח את הפה ותדבר. זה מה שחנה לימדה אותנו בסיפור הזה. ואז אומר לה אליה כהן, את כבר אחרי הגאולה, את כבר בישועה, לכי הביתה, אני לא מברך אותך. ואלוקי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. חוזרת הביתה ומקבלת ילד וקוראים לו שמואל כי מה השם שאילתיו. והיא עולה אחרי כמה שנים, אחרי שנתיים, שהוא בשנתיים, היא עולה לבית המקדש בשילו. והנער נער, וישחטו את הפר, ויביאו את הנער אל עיני. מה הסיפור אומר אותם לגמרא בברכות? באים לשחוט את הקורבן שהיא מביאה, וכשבאים לשחוט את זה מתברר, מחכים. למה מחכים? הילד שמואל הקטן, בן השנתיים ככה, שואל, למה מחכים? ואז אומרים לו, מחכים שהכהן יגיע לשחוט את העולה. כהן? למה מחכים לכהן? שחיטה כשרה בזר. אפילו כל אחד יכול לשחוט. וואו, איזה חריף. בגיל שנתיים ככה למדן, בגיל שנתיים יודע את ההלכות. אמרו לו, כן, אבל אתה גם מורה הוראה בפני רבו. יש פה את רבו אלי הכהן, שהוא לא, אף פעם לא למד אצלו, אבל הוא גדול הדור. וכל הדור כולם תלמידיו. ואתה מורה הוראה בפניו. מורה הוראה בפני רבו חייב, מיטה שמשמור. אז מה? זהו. מגיע לו עכשיו עונש מוות. לא נותנים לו את זה בידיים, זה בידי שמיים, אבל יש עליו דין, יש עליו כתרוג גדול מאוד. ויביאו את הנער לאלי, ואז באה חנה, והתומר, חנה אומרת לפני אלי הכהן, תרחם, אני האישה הניצבת עמך בזה להתפלל אל השם, אל הנער הזה התפללתי, והייתן השם לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו. מה היא אומרת לו? אומרת לגמר ברוכות, היא אומרת, תרחם על הילד הזה, תציל אותו, תמתיק מעליו את הדינים, שימשיך לחיות. אומר לו, אבל מה הלך? עדיף שימות הילד הזה. תראי מה זה. הוא בן שנתיים, וכבר כזה חצוף. והוא עוד נכד של מי? של קורח. לך תדע מה הולך לצמוח פה, בוא תחסל את הבעיה כשהיא קטנה. זה כזה היום, הוא בן שנתיים לגמור. לך תדע מה הולך לגדול פה, אתה מבין? בגיל שנתיים הוא כבר חולק על גדול הדור בן 90. מה הולך לצמוח פה? מצאצא של קורח. ואומר לו, אל תלגי, אני אברך אותך, יהיה לך ילד הרבה יותר מוצלח, הרבה יותר חכם, הרבה יותר מוכשר, הרבה יותר צדיק, הכל הרבה יותר. הוא אומר, לא, 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 אל הנער הזה התפללתי. אני רוצה דווקא את זה. למה דווקא את זה? אז הרב פינקו, זיכרונו לברכה, היה אומר שזה נער מפולל, זה ילד מפולל. ילד שהגיע אחרי הרבה תפילות זה משהו אחר מילד שהגיע מברכה. זה ילד של הרבה תפילות זה משהו אחר. אבל אבא שלי, שיהיה בריא, אומר, שמה זה לנער הזה התפללתי? אומר, אני האישה הניצבת עמך בזה להתפלל להשם. אני פעלתי פה מהלך חדש בתפילה, כיוון חדש בתפילה. אם הילד שנולד מהתפילה הזאת מת אחרי שנתיים כי הוא חצוף, מה אנשים יגידו? לא שווה, זה תפילה חצופה. ואז נולדים ילדים חצופים שמקטים כי הם חצופים. לא שווה התפילה הזאת. אומרת, הילד אולי, אבל המהלך הזה בתפילה אני לא יכולה לוותר. על הקרבת השם הזאת אני לא יכולה לוותר. מקבל את הבקשה שלה, והילד הזה נשאר, וישב שם עד עולם, והוא שמואל הנביא, שקול כמשה ואהרון. אבל יש משהו נפלא שאנחנו אומרים כל בוקר, ותתפלל חנה. זה התפילה שחנה אומרת באותו רגע, ובתפילה הזאת היא באה להסביר איך היה לה אומץ לפתוח מעלה חדש בתפילה. מה זה? אישה ככה, אף פעם לא התפללה, פתאום הגיעה וסוללת מסלול מחדש, כן? מחליטה מסלול חדש בתפילה, וזה מתקבל, אבל איך היה לה אומץ לזה? ואז ותתפלל חנה ותאמר, דבר ראשון, מודה לקדוש ברוך הוא, עלץ ליבי בהשם, רם הקרני בהשם, רחב פי על אויביי, כי שמחתי בישועתך. אז זה נושא נפרד. שמחתי בישועתך, יש הרבה אנשים, קשה להם לצמוח עם ישועות. לכן אם יש חתונה, אז כל הזמן לחוץ ממשהו. שמחתי בישועתך, הקדוש ברוך הוא עשה ישועה, תשמח, זה בסדר, זה מגיע לך. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך ורוצה שיהיה לך טוב. מותר לצמוח בישועות. זה מגיע ממקום כזה שאני לא מרגיש, אני לא צדיק, אז לא מגיע לישועה. ואם אני כאילו יודע שיש לי פה משהו טוב, אז בטח ייקחו ממני את זה. כי זה לא מגיע לי. אז לכן הוא כל הזמן מנסה למצוא חסרונות, כל הזמן מנסה למצוא לחצים ובעיות. אחד הדברים זה, כי שמחתי בישועתך, אני שמח בישועת השם, זה דבר חשוב, דבר גדול. ואז היא אומרת, תראו, אני הולכת אולי להגיד דברים קצת קשים, אבל אין קדוש כשם, כי אין בלתך, ואין צור, אין חזק, אין צייר כאלוקינו. אין כמו הקדוש ברוך הוא. אבל, דבר אחד אני מבקשת. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה. אל תגדילו את הקדוש ברוך הוא יותר מדי. אל תגדילו את הקדוש ברוך הוא יותר מדי. גדלתי בחינוך שבו לא העזתי לפתוח את הפה לקדוש ברוך הוא, לא העזתי לדבר איתו. הוא כזה גדול, הוא כזה ענק, הוא מלך מלכי המלכים ואדוני האדונים, ולא העזתי, אישה מסכנה שאין לה כלום בחיים, לא העזתי לדבר איתו. תשנו את החינוך הזה. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, אל תגדילו את הקדוש ברוך הוא יותר מדי. כך מסביר המערי. כל המערך שאנחנו רואים זה ממנו. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה. כי הקדוש ברוך הוא לא שם, הוא פה, הוא איתך, הוא אצלך, הוא מחכה לך. כי כל דעות השם, הוא יודע כל מה שקורה. ולא נתקנו עלילות, והוא תכנן את כל מה שקורה, וכל מה שקורה, כל הסיפורים, הכל הוא שם. כל השינויים, אנחנו חיים בעולם של תמורות, אנחנו חיים בעולם של שינויים. דברים משתנים בעולם. קשת גיבורים, היה גיבורים עם קשת גדולה, חתים, נשבר עליהם הקשת. הם פתאום נהיו חלשים. ונכשלים עד היום פתאום, עזרו חיים, יהיו גיבורים. סבעים, פעם, עשירים וסבעים, היום בלחם נזכרו, מזכירים את עצמם בשביל פת לחם. ורעבים, שפעם נזכירו את עצמם בשביל פת לחם, חדלו, הפסיקו כי יש להם עשירות. עד עקרה ילדה שבעה, ורבת בנים, זאת עם הרבה ילדים, אומללה. אומר מה? השם ממיתו מחיה. מוריד שאול ויעל, השם מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, מקין מאפר דל, מהשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים וכיסא חבות ינחילם. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל בעולם, הוא נמצא בכל דבר, הוא נמצא בכל מצב. מוריש, מעשיר, ממית מחיה, כי להשם את סוג הירץ וישת עליהם תבל. הקדוש ברוך הוא כל הזמן נמצא בתוך הבריאה. רק מה? יש סוד אחד שאותו צריך לזכור. רגלי חסידיו ישמור, ורשעים... בחושך ידענו. מי שיודע את הסוד שהקדוש ברוך הוא בכל מקום, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. רשעים מדמיינים לעצמם שהם חיים בחושך. רשעים בחושך ידענו. האמת גם הם חיים באור. כי כל העולם מוצף באור. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. הוא קרוב אליך כל הזמן. אבל הרשעים מדמים לעצמם שהם בחושך. ולכן רשעים בחושך ידענו. הם גם שוקים בחושך. כי הם חושבים שיש חושך. ולכן רשעים בחושך ידממו גם לנצח. בגלל שהרשעים בחושך ידמו, מדמים לעצמם כאילו יש פה איזה חושך. רגלי חסידיו ישמור, ורשעים בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש. אין שום הצלחה בעולם שהיא אנושית, הכל רק מהקדוש ברוך הוא. ואז היא מבקשת, סיום התפילה הזאת, מבקשת על הגאולה. השם ידין, ייתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו, ומרב ימינו. את הדבר הזה אתם מבינים למה אומרים לפני התפילה? פשוט, נכון? אומרים את זה לפני התפילה להזכיר לנו, הקדוש ברוך הוא גדול, הוא ענק, הוא הכל, אבל הוא לא שם, הוא פה, הוא קרוב אליך, הוא אצלך, הוא רוצה לעזור לך. תלבר, תספר לו על כל מה שקורה. להרגיש, להרגיש את קרבת השם, לראות כמה הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו. איך עושים את זה? איך מגיעים לזה? מה עושים בשביל שזה לא יהיה רק דיבורים? אלא להוריד את זה בתכלס, בלמייסה, שזה יתפוס אותנו. אז בזה צריך להיזהר. אם זה בא באמת מלב טהור ונקי לגמרי, כן. אבל צריך להיזהר, כי מי יכול להעיד על עצמו שיש לו לב טהור ונקי? אבל אם אתה רואה מישהו אחר עושה את זה, אל תדון אותו. כי יכול להיות שעצמו זה כן מגיע מלב טהור ונקי. אדם על עצמו צריך תמיד לחשוד, על אחרים צריך תמיד ללמד זכות. אבל צריך להיזהר, גם ללמד את הילדים, אז לא ללמד אותם להטיח. אומר אותם לתנאי בענבה ובשפלות מפני הקדוש ברוך הוא. אבל איך עושים את זה? איך זוכרים תמיד שהקדוש ברוך הוא איתנו? וזה דבר שדורש, דבר מאוד פשוט, התבוננות. התבוננות. לפתוח את העיניים ולהתבונן. להתעכב על דברים. לא לתת לדברים לעבור לידך. לא, העולם שלנו, בפרט היום, מלא ברעשים. המון רעש, המון צפירות, מסעיות, בלגנים, הכל סביבנו, ואין לנו רגע של מנוחה לחשוב. לחשוב כשבאים הביתה, לחשוב כשהולכים לבית כנסת, לעצור לפני תפילה ולחשוב, להתבונן במה שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. כי הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו כל הזמן, מכל קצוות תבל, בכל מיני דרכים ובכל מיני צורות, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. אבל אם אין לנו את הרגע של שקט, לא מזהים כלום. ואז הוא יכול לעבור כל החיים מבולבל לגמרי. כי הוא רגע אחד פונה ימינה, רגע אחד פונה שמאלה, הוא כל החיים הוא רץ אחרי הזנב של עצמו. מה שצריך בשביל להגיע לכל דבר של אמונה, זה דבר אחד. שעתו, איך קורא לזה החזמיש בתחילת אמונה וביטחון? אמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש. אדם ששעתו שעת השקט, חופשי מרעבון תאווני. קצת שקט, חופש מהרעב של התאווה, ברגע אחד הוא רואה, מראה שמיים לרום וארץ לעומק, כל העולם הוא רואה אותו, הוא קולט פתאום בחידה של העולם, והוא דבק באלוקים חיים, הוא כבר מגיע לכל הדרגות. אבל בשביל להגיע לקרבת השם הזאת, צריך שעת השקט. בואו תשמעו, בואו תפגש לה פייסצנה, חובת התלמידים, יש לו עוד כמה ספרים, הכשרת האדריכים, צו וזהות, יש לו עוד כמה ספרים. והפיאסצנר כותב, באחד הוא נרצח בשואה של מקום דמו, הוא כותב באחד הספרים שלו, הוא כותב שיש גמרא בברכות. הגמרא בברכות אומרת שרבי יוסי, בגיל למודת, רבי יוסי נכנס להתפלל בחורבה אחת מחורבות ירושלים, ואליהו הנביא הגיע וחיכה לו בחוץ, ואז כשהוא יוצא אחרי התפילה, אליהו הנביא שואל אותו, מה כל שמעת בחורבה זו? מה, שמעת אולי משהו? אז הוא אומר, כן, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, עושה קול כמו יונה, ואומרת, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, מה לו לאב שהגלה את בניו, אוי להם לבנים, היא לא, בת קול שמשמיים בוכה על החורבן. הגמרא ממשיכה בזה שאין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, רק כשבאים לבית כנסת ואומרים אמן יש מרבה, הגמרא ממשיכה שם. אומר הפיאסצנר, הוא אומר, מה זה הביטוי הזה של בת קול מנהמת כיונה? מה זה מנהמת כיונה? הוא אומר, שמעת פעם את הקול של היונים? אז זה לא הציפציף, אלא הקול הזה, הגרגור הזה שהם עושות. כן, שבת בבוקר שומעים את זה, או לפעמים שקם ותקין, כן. קווין קוראים לזה באנגלית, כן? הקול הזה, אז אני מזכיר גם את הצורה. הוא אומר, מה זה, באמת שומעים את זה רק שבת בבוקר? כי רק לפחות שבת הם עושות את זה? לא, אפשר לשמוע, גם מישהו קם מוקדם לתפילה. האמת היא שהיונים עושות את זה כל יום, כל היום. אז למה לא שומעים את זה? יש מוזיקה ורעש ותפילות ובלגן ומסעיות ואוטובוסים וכל היום רעש. הבת קול גם כן, אומר רפי אסצנה, היא מנהמת כיונה. אם תהיה בשקט, תשמע אותה. היא כמו הקול של היונה, שבת, שקט, קצת. אתה יכול לשמוע את הבת קול מנהמת כיונה. אנחנו צריכים, בשביל להגיע לתפילה, בשביל להגיע לאמונה, בשביל לשמוע את הבת קול שמעוררת את הלב שלנו, אנחנו צריכים שעה תשקט. שעה תשקט זה גם ליצור שקט. וגם לברוח ממפריע השקט. השם ישמור ויציל, כולם יודעים, לא צריך היום לפרט. מפריע השקט המרכזיים שמלווים אותך אפילו לתוך השירותים, ואפילו שם דואגים שלא יהיה לך רגע של שקט, על הכל הזמן לקרוא הודעות ולשמוע דברים, ולראות סרטונים של איזה גוי מסין, ואני לא יודע מה עוד, והשם ישמור כל הבלבולי מוח וכל התומעות שבעולם, להביא אותם ישר בהזרמה, ישר לבריא, ישר לבריא. ובלי סינון שום דבר, הכל נכנס למוח, הכל נכנס דרך העיניים, וכשאדם מקבל את כל המנות זבל האלה ישר לבריד, אז הוא מרגיש רחוק מהקדוש ברוך הוא, והרבה יותר קשה להגיע לקדושה, הרבה יותר קשה להרגיש תפילה, להרגיש אמונה, ליהנות, לראות את האור. ורשעים בחושך ידמו, יש להם איזה כוח המדמה כזה, שמכניס אותם לחושך כל הזמן, וזה הזרמת חושך, עוד מינון של חושך, עוד מינון של חושך, ככה, כמו שמשחקים עם האינפוזיה של המינון, משחקים עם המסך. הזרמה של חושך ישר לבריד, עוד, 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 עוד. מה יהיה? רשעים בחושך ידמו, עד מתי נדמיין לעצמנו חושך? נשים את זה בצד, יש ברוך השם, היום יש הרבה ארגונים ודברים, יש את האוטנט, ויש את מוקד הייעוץ, איזה? אחד? לא זוכר, מה המספר שלהם? 1-5-3-3 כולם פה הקשרים, אשריכם ישראל, ברוך השם. אבל יש את ה... טוב, אני לא יודעת לך, הרבנים פה יפרסמו את המספר שיהיה, זה טוב שיהיה, שידעו את המספר, מי שצריך ייעוץ, צריך לפעמים את המכשירים האלה, השם ישמור. אנחנו בקליפת נוגה, כן, צריך אותם, את הדברים האלה. אבל גם אם צריך, שיהיה בקשרים, שיהיה בקשרות כמו שצריך, ושיפרסמו את המספר של 1-5-9-9-550-330. זה המספר נראה לי, נכון? 1-5-9-9-550-330. שיפרסמו את המספר שמי שכן צריך, שיהיה לו כמו שצריך. ונגן על עצמנו ונזכה לאור של אמונה, לאור של תקווה, לאור של שמחה. השם יתברך יעזור עלינו, שנזכה להתפלל לפניו, תפילה של אמת, ולשפוך את השיח, לשפוך את הלב, מה שעובר, איך שעובר, ורגלי חסידיו ישמור, לזכות לראות את האור באמת, עד שנזכה בעזרת השם שאור חדש על ציון תאיר במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן הקשה, אם ירצה הקדוש ברוך הוא זכה ישראל, לפי כך ובוא להם תראו מצא שנאמר, אדוני חפץ למען זכרו יגדיל תאירו וידיר. Thank you.